אני אחזיק את זה. כתוב בנביא, כתוב בנביא שהימים האלה יהפכו לששון ולשמחה. אז אני רואה שהנבואה מתחילה כבר להתגשם עכשיו. ברוך השם, תודה להם. שנהיה עסוקים בטוב ונשתדל להוסיף רק טוב. התבקשתי לתת שיעור על ספר עזרא ונחמיה. דברי הקדמה. כשרוצים ללמוד פרק בתנ"ך, יש תמיד שלושה הדגשים שחייבים כל הזמן לסתור אותם, והעקרונות האלה אמורים להנחות את הלימוד. העיקרון הראשון הוא שצריך להכיר את התקופה. צריך להכיר את התקופה, צריך להכיר את האתגרים של התקופה, צריך להכיר את ההצלחות של התקופה, צריך להסתכל על הכישלונות של התקופה. כלומר, לא ללמוד פרק בתנ"ך במנותק מכל הספר ומכל התקופה. אז למשל, כשאנחנו עסוקים בעזרא ונחמיה, אז אנחנו עסוקים בימי בית שני, תחילת ימי בית שני, שיבת ציון. לא שומעים? אולי אני אבדוק את זה ביד. אני לא יודע את זה, אני אסלח. הנה, הצלחת. מצוין, כוכב נולד. נקודה בית. צריך להכיר את הדמויות ולנסות לסרטט את קווי האופי והאישיות והכישורים. מה הם הנקודות המרכזיות שמהוות את האישיות. במסגרת של השיעור, אני לא יודע אם אני אגיע לזה, אבל אני כבר אומר, כי אני מפחד לא להגיע לכל מה שתכננתי. עזרא ונחמיה הם דמויות הפוכות, משלימות. עזרא, הצד העיקרי שבו זה הצד הרוחני שבו, נחמיה, הצד העיקרי שלו זה הצד המעשי שלו. ובוודאי שהם משלימים אחד את השני. ונקודה שלישית, בלשון של חז"ל זה נקרא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה. אנחנו לא לומדים את התנ"ך כדי להיבחן 5 יחידות בבגרות. לא, ממש לא. ואנחנו אפילו לא לומדים תנ"ך כדי לדעת מה שכתוב על. מרצה בכיר ביהדות שיודע לדבר על. לא, לפחות לא בבית ספרנו. אנחנו רוצים ללמוד תנ"ך כי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו כאן ועכשיו. ואם עזרא ונחמיה נכנסו לתנ"ך, זה בשביל לתת לנו היום כלים איך להתמודד, איך לחשוב, איך לגשת אל המציאות המורכבת. ומיד אני מבקש להסביר. ימי שיבת ציון לא נגמרו, כי גם אנחנו היום בימי שיבת ציון. ואותם האתגרים שעמדו להם, הם עומדים לנו בדיוק עכשיו. ולכאורה, אני אומר את זה בזהירות, כי אנחנו בשלושת השבועות, אנחנו לא אמורים לחזור על טעויות של דורות קודמים. אבל מה לעשות שלא לומדים תנ"ך? ולכן לימוד התנ"ך נמצא כדי לגדל אותנו, להצמיח אותנו, כדי לחולל אצלנו שינוי תודעתי עמוק, אישי, פרטי, אישיותי, אבל גם האומה כולה. כשהאומה תחזור לתנ"ך באמת, אז היא תהיה מסוגלת לחזור לכל החלקים של ארצנו הקדושה. אבל מכיוון שהאומה עדיין לא חוזרת לתנ"ך, אז היא מתקשה לחזור לכל החלקים של ארצנו הקדושה. כי בלימוד תנ"ך, לא הלומד במרכז, אלא הקדוש ברוך הוא אמור להיות במרכז. אנחנו צריכים להשתדל בענווה, בזהירות, להקשיב מה יש לריבונו של עולם לומר. עכשיו, לא הייתי ער לנקודה הזאת. ימי שיבת ציון הם ימים מאוד מאוד מיוחדים. איך זה בא לידי ביטוי? תראו כמה ספרים בתנ"ך יש שעוסקים בימי שיבת ציון. אני עושה לפניכם רשימה. דניאל, עזרא, נחמיה, חגי, זכריה, מלאכי. כבר הגענו לשישה ספרים בשביל תקופה. עכשיו, יש מחלוקת מאוד גדולה, כמה זמן זה ימי שיבת ציון. אנחנו נגיד בין 100-150 שנה. אז בשביל תקופה של 100-150 שנה, יש לנו שישה ספרים בתנ"ך. כאילו הייתי רוצה לומר, הקדוש ברוך הוא רואה למרחוק, והקדוש ברוך הוא יודע שיש חורבן ראשון וגם חורבן שני, ולכן הוא זורע את היסודות הרוחניים בשביל ימי בית המקדש השלישי. לכן הוא נותן לנו כל כך הרבה ספרים כדי שאנחנו נעסוק בהם. כי אכן האתגרים הם מאוד מאוד מוחכבים ולא פשוטים. אם אנחנו לוקחים את הכותרת של השיעור, הצלחות וכישלונות, הצלחות והחמצות. נכון. היה אפשר להגיד את זה על כל תקופה. כן, אתה צודק. אבל בימי שיבת ציון זה מאוד קריטי. אני לא יכול שלא להתחיל את השיעור ולהיזכר במאמר המאוד חשוב, כל דודי דופק, של הרב יוסף סולובייצ'יק. כי הדוד כל הזמן דופק, ובימי שיבת ציון במיוחד, אבל האומה מתקשה. האומה מתקשה לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא. כאילו הייתי רוצה לומר, ואני מבקש סליחה, כי אני אבטא את הדברים בבוטות ובחריפות. מי הקים את המדינה? תלוי מי שואלים. אז אם אתה שואל את החבר'ה של ההגנה והפלמ"ח וכו', אנחנו, אנחנו, אנחנו. ומה עם ריבונו של עולם? ביום שישי הדתיים במקלחת, בהכנות לשבת. זה לא קשור, זה לא קשור. זה אנחנו, אנחנו, זה המדינה שלנו. ואם אתה שואל קבוצה אחרת של עם ישראל, שהיא לא פחות חשובה, מי הקים את המדינה? סוגריים, תרגום. אתה אומר הלל ביום עצמאות ויום ירושלים? זה, זה, זה לא אלוהים, זה לא אלוהים, זה אולי מעשה שטן. מה, זה כמעט על גבול הכפירה? וכי יעלה על הדעת שמשהו כל כך כביר מתרחש בתולדות עם ישראל וריבונו של עולם לא נמצא? הראיה משתאה לקום, בסדר? הראיה משתאה לקום ולא לובשת. ולא פותחת את הדלת, אבל הדוד דופק כל הזמן. עכשיו, למה אני אומר את הדברים האלה? כי אחרי גלות של 70 שנה, מגיע בתולדות עם ישראל פרק חדש, שקוראים לו ימי שיבת ציון, והדוד דופק. ואיך הדוד דופק? הפסוקים האחרונים של התנ"ך לא מצולמים לפניכם בדף מקורות. הפסוקים האחרונים של דברי הימים ב' הם בדיוק הפסוקים הראשונים של ספר עזרא. לא מצולמים לפניכם. הגבילו אותי בדף אחד, אז זה מאוד קשה. ומה כתוב שם? הצהרת כורש, הצהרת כורש. אבל הרי כורש הוא מלך גור. לא יכול להיות שהוא מבשר על הגאולה. זה לא מתאים. יותר עמוק. אם לא היה ספר עזרא ונחמיה בתנ"ך, אז מה היינו חושבים? אז היינו חושבים שהגאולה היא חייבת להיות כבמו מצרים. כלומר, מחכים לגואל, מחכים למשה, וכל עוד שמשה לא מגיע, אז לא יכולה להיות גאולה. ומהרגע שמשה מגיע, אז יש תהליך ניסי. אז אם לא היה עזרא ונחמיה בתנ"ך, אז היינו אומרים, כמו שיצאנו ממצרים בתהליך ניסי אלוקי מובהק, אז אותו דבר, אנחנו נצא מבבל. אז אנחנו נחכה שהמשיח יבוא, שהגואל יבוא, והוא יוציא אותנו. מה לעשות שריבונו של עולם לא חשב כך? מה לעשות שיש הרבה דרכים איך להביא את הגאולה? יש דרך אחת שקוראים לה גאולת מצרים. זה נכון, אתה צודק, זה דגם אחד. ואם אתה שואל, למה הגאולה במצרים היא הייתה ניסית? תשובה, כי היינו בממתת שרי תומה. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, אז מה אנחנו אומרים בליל הסדר? אז אנחנו, בנינו, בני בנינו. כלומר, לא היה ברירה. כי המודעות של עם ישראל, היא הייתה בשפל המדרגה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי ברירה, אין לי ברירה. אם אני אחכה שאתם תסכימו אולי לחשוב לצאת ממצרים, אתם כבר לא תהיו. אז אין לי ברירה. אז אני מביא לכם את הגואל, ואני מוציא אתכם ממצרים בדרך ניסית. אבל אחרי 70 שנה של גלות מצרים, הקדוש ברוך הוא מביא גאולה במסלול חדיש, חדש ומחודש. דרך הצהרת כורש. מלך גוי נותן אישור ליהודים. במקום להגיד כורש, תגיד בלפור. במקום בלפור, תגיד הצבעה באום. נו, ברור, זה אותו העיקרון. למה זה כתוב בתנ"ך? לא כדי ללמד אותך שכורש הוא זה. הבנו. זה כדי ללמד אותך עיקרון רוחני. והעיקרון הרוחני שמתחיל להופיע דרך כורש, הוא יכול להופיע בדור של גאולה באופנים אחרים. אבל זה תמיד אותו עיקרון. כלומר, בצורה יותר עמוקה, הקדוש ברוך הוא ציפה וקיבה שאחרי 70 שנה של גלות בבבל, אנחנו נהיה מסוגלים לקום מעצמנו וללכת. היינו אמורים ללמוד עיקרון. אבל הדוד דפק והראיה השתאה. ולכן בפרק ב' של ספר עזרא יש לנו את הגל הראשון של העלייה. לא שומעים, סליחה. אז תודה רבה. אז החמצנו, ולכן בספר עזרא בפרק ב' יש רשימה של העולים החדשים, ויש בסך הכל 42,000. איך יכול להיות? 42,000 זה כלום. זה קומץ קטן. המסות נשארו שם. תשובה, כי הם לא הפיקו את הלקחים. הם לא למדו היסטוריה של עם ישראל בצורה מעמיקה. יש מחלוקת מאוד גדולה אצל חז"ל. הפרקים של חגי, עד מתי אתם נשארים צפונים? רוב הדעות זה בפרק ז' של ספר עזרא. זאת אומרת, זה לא בגלים הראשונים, אלא זה יותר מאוחר. אז הנביא אומר, נו, נו, חבר'ה, עד מתי? מה, אתם לא מבינים? מה, אתם לא רואים שהקדוש ברוך הוא זה שמחזיר אותנו הביתה? הערת אגב, כל קשר עם המציאות העכשווית. אז אני מבקש להסביר שבספר עזרא אנחנו מתחילים עם תקווה מאוד גדולה ועם החמצה. מה היו הסיבות שבגללם היהודים לא עלו לארץ ישראל? תשובה, לא שונה בהרבה ממה שקורה היום. נכון, אתה צודק. זה אותו דבר, זה אותו דבר. אזהרה חמורה, כי הצבא לפעמים הוא מתלהב מעצמו יותר מדי.
זה לא בריא. אל תדון את חברך עד שתגיע למקום. עלייה לארץ ישראל זה נקרא עקירת שורשים. ועד שהעץ מכה שורשים חדשים באדמה, זה לוקח עשרות שנים. ולפעמים אפילו לא. ההורים נשארים על הגדר, והילדים והנכדים הם ממשיכים. יש בספר עזרא הרבה מאוד רשימות לאורך כל הספר. ואז נשאלת השאלה, מה התנ"ך רוצה דרך כל הרשימות האלה? זה שמעתי מידידי וראי, מורי ורבי, הרב אליעזר קשתיאל. הוא נתן שיעורים מהספר עזרא, יוטיוב, הרב אליעזר קשתיאל, מומלץ בחום. אז הרב אליעזר נותן הערה מאוד חשובה. מי שהיה אמור לעלות לארץ ישראל, זה כל האומה. זה כל האומה. מיליונים של אנשים. אבל מכיוון שלא זכינו, אז התנ"ך מבקש לפרט רשימות לשבח ולגנב. שבח, אלה כן עלו. אלה כן פעלו, אלה כן תרמו, אז מגיע להם שנזכור את שמותיהם לדורי דורות, כי הם כן היו שותפים, סוגריים, אבל הם לא היו כאלה דוסים. מה זה משנה? הם עשו פעולה טובה, אז ראויים להערכה. פירוש שני, זה לגנאי, כי אלה כן עלו, אלה כן פעלו, סימן שיש לך עוד הרבה אחרים שנשארו שם בבבל. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד מאוד גדול, שבגלות הראשונה היינו כולם בבבל, והיינו מרוכזים ביחד, ובעיני הקדוש ברוך הוא מספיק היה 70 שנה, וכבר היינו יכולים לחזור. בדרך אגב, בגלל שאנחנו בסמוך לתשעה באב, בשביל הגלות הראשונה מספיק 70 שנה, כי האבונות הם היו בעיקר חיצוניים. בזמן בית המקדש השני, שנאת חינם רקוב מבפנים 2,000 שנה. אז בגלות הראשונה 70 שנה, בגלות השנייה 2,000 שנה, כי היינו רקובים פעם מבחוץ ופעם השנייה מבפנים. ויותר קשה לתקן מבפנים מאשר מבחוץ. אתה יכול להיות דוס כבד ורקוב מבפנים. דיוק של הגמרא, זה לא אשמתכם, זה אשמת המורים והמורות. זה לא אשמתכם. הייתי יכול לעשות מבחן ואפילו להתערב מיליון דולר, נראה לי שהייתי מרוויח. אז שואלים את הדתי, למה נחרב בית המקדש השני? אז כולם אומרים, שנאת חינם, שנאת חינם. זה לא מה שכתוב בגמרא. אולי יועיל כבודו לדייק במה שכתוב בגמרא. אז מה כתוב בגמרא? ובזמן בית המקדש השני, שאנחנו בקיאים בהם שהיה להם תורה, והיה להם מצוות, והיה להם מילות חסדים. נו, אז הם מושלמים בכל, גם תורה, גם מצוות, גם מילות חסדים. הלוואי עליי. אז הגמרא שואלת, אז למה נחרב? כי יש להם הכל. ועכשיו מגיע המבחן. כי בנוסף לתורה, בנוסף למצוות, בנוסף לגמילות חסדים, היה להם שנאת חינם. לא רק שנאת חינם, אלא בנוסף, בנוסף. מה, יכול להיות תורה ומצוות וגמילות חסדים ועדיין? כן, זה מה שהגמרא מלמדת. לא צריך חכמים כדי להגיד ששנאת חינם זה דבר נורא, אבל צריך חכמים כדי ללמד אותך שאתה יכול להיות עם תורה, עם מצוות ועם גמילות חסדים, ועדיין להיות עם שנאת חינם. אז לענייננו, אני חוזר לספר עזרא. השאלה הייתה, למה יש רשימות ארוכות ומפורטות? תשובה ראשונה, לשבח, אלה כן פעלו. תשובה ב', לגנאי, כי הרוב לא היה שותף. בדף הראשון של המקורות יש טבלה מסכמת. לקחתי אותה מידידי וראי הרב יצחק לוי, מומחה גדול לענייני ירושלים והמקדש. אז הבאתי לכם את הטבלה הזאת מכמה סיבות. אנחנו לא נעבור עליה ביחד, אבל אני רוצה להסביר את הרציונל. קודם כל, אתה מתבקש להבין שאם ימי שיבת ציון יש לך גלי עלייה, גלי עלייה. זה לא שכולם באים או שלא כולם באים, אלא יש לך גלי עלייה. ובנוסף לזה, אתה מתבקש להבין שכל דור תורם את החלק שלו בתוך המהלך הגדול. כלומר, ימי שיבת ציון זה תקופה גדולה שתומנת בתוכה המון ציפיות וגם אכזבות, כמו שהתחלתי להסביר. ואתה מתבקש להבין איך כל דור תורם את החלק שלו. אבל הבאתי לכם את הדף הזה גם כדי להסביר נקודה נוספת. כדי להסביר, האמת היא, שלוש נקודות. כורש, חז"ל אומרים בגמרא במגילה, לא מצולם לפניכם, כורש זה אותיות כשר, אבל בסדר הפוך. ולמה? כי אתה צודק, הוא נתן אישור ליהודים לעלות לארץ ישראל. אבל, קודם כל הוא נתן אישור רק ירושלים ומסביב. לא עצמאות מדינית, ממש לא. אני לא מרשה לכם להקים מדינה עצמאית ריבונית בארץ ישראל. שאתם תנהלו את חייכם מסביב לירושלים והמקדש, זה אני מסכים. דבר נוסף, במדיניות הכוללת של כורש, ובזה הוא דומה לאחשוורוש, אני רוצה למנוע סכסוכים. אז איך אני מונע סכסוכים? אני נותן לכל אחד את החלק שלו. אני פלורליסט, אני פלורליסט. אין אמת, אין אמת. אחת. כי אם יש אמת אחת, אז יש מאבקי כוח. אני מסכים, אני רוצה לשבת על כס המלוכה. אתם, היהודים, מה אתם רוצים? בית מקדש? כן, למה לא? למה לא? ניתן לכם בית מקדש. העיקר, תשבו בשקט, ולא תבקשו יותר מזה. אז אני נותן לכם בית מקדש. נקודה שלישית, חז"ל אומרים שכורש דאג שהיסודות של בית המקדש הם יהיו מעץ, כדי שמתי שהוא ירצה לסחוף, הוא שולט, הוא נותן יהודי, רשות ליהודים, אבל הוא נשאר בעל הבית. לעת עתה, 42 אלף יהודים הגיעו לארץ ישראל. מי הם אלה שהגיעו? כל מי שאין לו מה להפסיד. מי שיש לו להפסיד, הוא נשאר. מי שיש לו להפסיד מבחינה כלכלית, הוא נשאר. מי שיש לו להפסיד מבחינה רוחנית, מה, אני אתחבר עם שתי הגילים האלה? חילונים, שמאלנים, מה? איפה החינוך? אני לא, אני נשאר בבבל. בבבל יש ישיבות, בבבל יש רבנים. אני לא אצטרף לגלי עליות. אז זרובבל, בן שאלתיאל, הוא המנהיג הראשון של העליות הראשונות. בדרך אגב, זה לא הנושא, אבל כדאי לשים לב שברשימה בפרק ב', מרדכי היהודי כבר נמצא כתוב שם, ולכן, כי מרדכי הוא כל הזמן על הציר, ירושלים, גלות, ירושלים, גלות. עכשיו, הבחנה חדשה. האם ניתן לחלק ספר עזרה בנוסף לעליות עליות? האם אפשר למצוא איזה חוט שמחבר בין תחילת ספר עזרה עד סוף של ספר עזרה? תשובה, כן. והמעבר הוא פרק ז'. עד פרק ז' זה לפני עלייתו של עזרה לארץ ישראל. מפרק ז' זה עלייתו של עזרה לארץ ישראל. אז עכשיו מתעוררת שאלה עצומה. למה עזרא לא הצטרף מיד? למה הוא חיכה? אנחנו ניתן כמה תשובות. תשובה ראשונה, מה שחכמים אמרו, אנחנו משתדלים ללכת בעקבות רבותינו. בכנס הזה זה עם חז"ל, עם חז"ל, זה ברור. אנחנו חייבים ללכת עם חז"ל. חז"ל אומרים שעזרא רצה ללמוד תורה מרבו ברוך בן נריה. אז אנחנו שואלים, אבל למה זה כל כך חשוב ללמוד תורה מברוך בן נריה? כי ברוך בן נריה הוא התלמיד של ירמיהו. וכל הטיפשים המטופשים, סוגריים לא חסר, שרואים בירמיהו רק נביא זעם, הם שוכחים. הם שוכחים שקודם כל בראש השנה הנבואה של ירמיהו היא תהיה בראש. כלומר שבע דנחמת ישעיהו, גולת הכותרת ירמיהו. כי הם רואים בירמיהו רק נביא זעם, והם לא מבינים שכל היסודות של הגאולה, ירמיהו מסר אותם לברור בן נריה שמסר אותם לעזרא. נו ברור, מה חשבת? לכן זה מאוד חשוב שעזרא ילמד תורה מברור בן נריה שלמד מירמיהו, איך מכוננים מחדש ממלכה, איך מכוננים מחדש תהליך של גאולה. לכן חייבים ללמוד מירמיהו כדי לא לחזור על הטעויות. אז הגמרא שואלת, אז שברור בן נריה יעלה לארץ ישראל? תשובה, אומרת הגמרא, הוא לא יסבול את התלאות של הדרך, הוא מבוגר מדי. אז אומר עזרא, אין לי ברירה, אני חייב להישאר בבבל, אני אלמד תורה מברוך בן נריה, אבל בהזדמנות הראשונה שאני אוכל לעלות לארץ ישראל, אני עולה לארץ ישראל. אז החלק הראשון של ספר עזרא, לפני עלייתו של עזרא, מפרק ז' עד סוף הספר, עלייתו של עזרא. הערה נוספת. הרבה מאוד שנים שאלתי את עצמי, מגילת אסתר, מה קורה אחר כך? הרי מגילת אסתר זה גם ימי שיבת ציון, נכון? עכשיו אני מבקש להסביר לכם, כי אולי אני לא מסביר טוב. אחרי קורש מגיע אחשוורוש. זה פרק ד' של ספר עזרא. זה כתב סתנה שבימי קורש נותנים אישור ליהודי. אחרי שקורש מת מגיע אחשוורוש, ואחשוורוש אוסר על היהודים. וזה כל הסיפור של מגילת אסתר. אז עכשיו? לא שמעתי. כן, ודאי. זה כתב סתנה שהוא אוסר על היהודים לעלות לארץ ישראל. ומי הם הנציגים שהשפיעו עליו? עשרת בני המן, שהם היו הנציגים של הישות הפלסטינאית בארץ ישראל באותם הימים, והם נסו לבית הלבן שבישו שם והם השפיעו עליו, ואז הוא אוסר על היהודים. זה נקרא הקפאת בנייה. נראה לכם מוכר? הקפאת בנייה. בדור של גאולה הגענו לקונס חדש. בימי שיבת ציון הקפאת בנייה זה הגויים, רשעים ארורים. בדור של גאולה זה היהודים עושים לעצמם הקפאת בנייה. זה רמה, זה גאולה אחרונה. אבל השאלה הייתה, מה קורה אחרי מגילת אסתר? אז עכשיו אני חוזר ואני מסביר יותר לאט. פרק ד' זה אחשוורוש. ובעצם פרק ד' של ספר עזרא זה מגילת אסתר. מה נתן כורש ליהודים? תשובה, אפשרות לבנות בית המקדש. הוא נתן אפשרות לבנות בית המקדש. אז עכשיו שימו לב, זה אני חייב להודות לכם, הייתי צריך להכין את השיעור. גיליתי מקור מופלא, יערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש. הוא שואל שאלה עצומה. למה המן מתעורר עכשיו עם החשברוש? מסביר יערות דבש. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. מלכות, עמלק, בית מקדש. היהודים התחילו לחזור לארץ ישראל, תשתית של המלכות. הם התחילו לעסוק במקדש, כי כורש נתן אישור למקדש. אז עכשיו המלך מתעורר. זאת אומרת שמגילת אסתר משתלבת בתור ימי שיבת ציון, כי עם ישראל התחיל לעסוק במקדש, ומקדש והמלך זה תמיד הולך ביחד. ובעקבות מגילת אסתר הצלחנו לחסל את המן, והצלחנו לחסל את הסרט בני המן. אני מבקש סליחה, כי אני הולך לנפץ פרות קדושות. אז מגילת אסתר, סיפור הצלחה או טרגדיה? תשובה, טרגדיה. כי היהודים אחרי מגילת אסתר היו אמורים לכאורה להבין שאין להם מה לחפש. כלומר, אני מבקש להסביר את עצמי. זה שאתם לא הבנתם שכורש הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, ניחא, אני יכול להבין את זה. אבל עכשיו שהייתה שואה, ואני מתנצל שאני מוציא מפי, כי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה נקרא שואה. עכשיו היה מרדכי ואסתר, אז השואה הזאת לא התממשה, אבל מי ערב לכם שבפעם הבאה יהיה עוד פעם? אז לכאורה הייתם אמורים להבין. ושוב היהודים לא הבינו ולא השכילו. אני חושב שצריך לומר שזה לא יהיה נכון לבוא אליהם בטענה, כי אנחנו בחדר ממוזג בגבעת שמואל אחרי 2000 שנה מפיקים לקחים. חכם אחרי מעשה. זה תמיד יותר קל להיות חכם אחרי מעשה. תחשוב שאתה ב-1930 בגרמניה ואומרים לך, איוני, אולי יועיל כבודו לעזוב את הכל וללכת ללא נודע, סוגריים פלסטיים. תגיד לי מה, אני משוגע? אבל זה מה שהיה אחרי מגילת אסתר, לכן כתוב רצוי לרוב אחד. ולכן, על הרקע של מגילת אסתר, עזרא מבין שאין ברירה, חייבים לעלות לארץ ישראל. אז הפירוש הראשון זה בגלל שהוא היה צריך ללמוד תורה מברור בן נריה. זה ודאי נכון. הפירוש השני, כי עכשיו זה צו השעה. אי אפשר יותר להישאר בגולה. אז עזרא מארגן עלייה המונית בפרק ז'. ואני מבקש להסביר לכם שבין פרק ד' אחשוורוש ופרק ז' עלייתו של עזרא, יש הסיפור של מגילת אסתר. לכן אחד מן הלקחים של מגילת אסתר בעיני עזרא זה שהוא חייב לעלות לארץ ישראל. והוא חייב לקחת אחריות על היישוב. כלומר, עזרא מבין שהשואה שלא הייתה במגילת אסתר, היא נועדה כדי להוציא את היהודים מן הגלות. ולכן הוא עולה לארץ ישראל. כל עוד ועזרא לא הגיע לארץ ישראל, ההתעסקות של היהודים הייתה בעיקר מסביב למקדש וירושלים. וצריך לומר בפה מלא שהמקדש איכשהו הם הצליחו, אבל ירושלים לא הצליחו כל כך. עכשיו, מפרק ז' צריך להבין ספר עזרא ונחמיה בשני מישורים. עזרא מבין שיש הרבה מאוד בעיות ליהודים שהגיעו לארץ ישראל. ועזרא מבין שאי אפשר לטפל בכל הבעיות ביחד. וחייבים לעשות סדרי עדיפויות. עזרא מבין שיש בעיות מאוד מאוד קשות. אולי אחת מן הבעיות הכי קשות. עם ישראל היום הוא בסכנת הקרדה. והפירוש הפשוט הוא שהמקום היחיד בעולם שיש יותר ויותר יהודים זה רק בארץ ישראל. כי כל יום שעובר יש פחות יהודים בעולם בגלל ההתבוללות. ועזרא הבין שהאיום המרכזי על עם ישראל זה לא הערבים. הערבים בספר עזרא זה נקרא טוביה וסימבלת, המוני ולא, שטויות במיץ. הבעיה הכי קשה זה בעיות של זהות. האויב הכי גדול של עם ישראל זה עם ישראל עצמו. האויב הכי גדול של האדם זה האדם עצמו. אז עזרא הבין שהבעיה הכי קשה של היהודים שיוצאים מן הגלות זה התבוללות. והביטוי הכי חריף של ההתבוללות זה נישואי תערובת. לכן עזרא דוחה לפרק ט' את ההתמודדות הישירה מול ההתבוללות. וכי עזרא לא ידע שהם נשואים עם גויות? נו, ברור שהוא ידע שהם נשואים עם גויות. אבל אתה חייב לעשות עבודת רקע כדי שאולי הם יהיו נכונים לשקול להיפרד. עכשיו אני מבקש סליחה, כי זה שיעור בנות. התבוללות זה בעיה של גברים יהודים. תביא הוכחה, אולפני גיור. יש יותר נשים או גברים? או ברור נשים. זה כאילו שהיית אומר בבניין שלם או בגבעת שמואל, יש יותר גברים או נשים? ברור. שאלה מתבטלת מאליה. נשים לא חטאו בחטא העגל, נשים לא חטאו בחטא המרגלים. נשים לא חייבות ללמוד תורה כי יש להם את זה בדי-אן-אי, אז הן באות לבד. זה פירוש קצת מקורי, אבל המציאות מאשרת את מה שאמרתי. אבל גברים שאין להם, אז הם מחויבים. אז לכן אני חוזר לענייננו. מכיוון שהבעיה הכי קשה זה התבוללות, אז עזרא דוחה בכוונה את הטיפול בסוגיה של נישואי תערובת רק בפרק ט'. זה לא הדבר הראשון שהוא יעשה, זה לא מתקבל על הדעת, הם לא יהיו איתו. אז בשביל זה צריך להפוך את הדף. מפרק ז' דרך חז"ל יש לנו מהפכה רוחנית, ועזרא מגיע לארץ ישראל והוא מבין, עזרא, שכדי לא לבוא לארץ אלא כדי להישאר בארץ צריך לבנות זהות. זה לא מספיק לבוא לארץ. כדי להישאר בארץ, אתה צריך להבין למה. למה זה זהות. כאילו הייתי רוצה לומר, צדק מאוד בזמנו דוד בן גוריון, שהוא דחה את השאלה מי הוא יהודי בשנים הראשונות של המדינה. כי עם ישראל לא היה מסוגל לטפל בשאלה הזאת. פירוש ראשון. כי הוא בהישרדות, הוא צריך להילחם. פירוש שני, יותר עמוק, הוא מפולג מבפנים מסביב לשאלה הזאת. אבל מכיוון שזאת שאלת יסוד, כשהמצב יהיה נינוח מבחינה כלכלית, סוגריים 2018, אז השאלות יצופו. לא ברור. ולכן היום, השאלה העיקרית, זה לא האם לחיות בארץ ישראל או לא לחיות בארץ ישראל, השאלה היא מה דמותה של מדינת ישראל. עוד יותר עמוק, מה דמותו של עם ישראל, זאת השאלה. והמאבק על ארץ ישראל הוא רק סימפטום, הוא לא השורש. השורש זה מה דמותו של עם ישראל.
האם אנחנו נהיה הכוכב ה-51 של דגל ארצות הברית, וכל הזבל שיש בארצות הברית אפשר לייבא לפה, או שלא? מה, אז הנדבג יהיה סגור בשבת? כן. אבל הרי בלוס אנג'לס הוא פתוח. יכול להיות. אבל במדינת היהודים, לכאורה, מה שקורה ביום הכיפורים, זה מה שאמור להיות כל שבת. כלומר, שאלות של זהות. אז עזרא מבין שהשאלות הקשות ביותר הן שאלות של זהות. ולכן הוא מתחיל מהפכה רוחנית. במקורות שמצולמים לפניכם. שכחתי דקה. עד מתי זה השיעור? 12:10. מעולה. בבא קמא. 10 תקנות תיקן עזרא. כלומר, תקנות פירושו של דבר. צריך לשקם את העולם היהודי מבפנים. פירוש ראשון, אחרי 70 שנה של שלטון קומוניסטי, לא, זה לא היה קומוניסטי, זה היה שלטון בבלי, אבל אותו דבר. כלומר, אחרי 70 שנה של גלות בבל, היהודים איבדו לגמרי את השורשים היהודיים שלהם. אז צריך לשקם את הכל מבפנים. פירוש שני, עזרא מבין שחייבים להתמודד עם שאלה של זהות. שיהיו קוראים בתורה במנחה בשבת, וקוראים בשני ובחמישי. כלומר, התורה ולימוד התורה וקריאת התורה חייבת להיות נחלה של כל אזרח במדינת היהודים. התורה לא שייכת לדתיים, התורה לא שייכת לרבנים, התורה שייכת לכל האומה. צריך למסד מוסד שיש קריאה ציבורית של התורה בכל פלך ופלך בארץ ישראל. ולא מספיק רק בשבת, כי אנשים לא עובדים, צריך גם בשני וחמישי. אבל בשני וחמישי אנחנו לא נכביד על הציבור, כי הם צריכים גם להתפרנס. אז אנחנו נעשה ראשון, כמו שהיום אנחנו עושים. ודנים בשני ובחמישי. כלומר, חייבים להנגיש את התורה, וחייבים לבנות מוסדות של תורה שיהיו נכונים להתמודד עם כל השאלות, לא רק של כשרות, ולא רק של טהרת המשפחה, ולא רק של שבת, אלא סכסוכי שכנים וכו'. התורה צריכה לקבל את המקום הראוי לה. תורת חיים, לא תורה של דתיים, תורת חיים שדנה, שמתעסקת, שמתמודדת עם כל השאלות של החיים. אני נותן לכם המחשה. אמנם זה לא יפה בבית ספרנו, אבל מה נעשה? זאת המציאות. שנייה, אני רק גומר ואני מקשיב לה. שתי נשים זונות מגיעות למלך שלמה. מה, והן יודעות שהארמון פתוח לפניהן? נו, ודאי. כי המלך שלמה, הוא בונה תורה בעם ישראל בצורה כזו, שכל אדם יודע שהוא יכול להיות כתובת. ואם יש בעיות קשות, אז צריך להפנות אותן. זה לא כתוב במפורש, אבל אני משער ששאלו את הרבנים, ושאלו את הדיינים, ושאלו את הסנהדרין, ולא ידעו מה לעשות. אז הם אמרו, אתה יודעת מה? בונה עבר המלך שלמה. הוא חכם מכל אדם, הוא יעזור לנו. אבל מה שאני מבקש להסביר לכם, זה לא רק שהם הרגישו בנוח לבוא אל המלך שלמה, אלא הם ידעו שהארמון של המלך שלמה פתוח. זה מה שכתוב פה. כשעזרא מבקש להקים בתי דינים, הוא לא מתכוון לחנוק את האזרחים, הוא מתכוון להנגיש את התורה שהיא תהיה זמינה לכל אזרח מתי שהם מרגישים צורך. כן, גברתי? יש לך שאלה? אז אני לא הבנתי, סליחה. ומחפשים בחמישי בשבת. כלומר, לא רק מסגרות דתיות כלליות ציבוריות, אלא עזרא מבין
שההצלחה של המהפכה הרוחנית היא תהיה תלויה בשיקום של התא המשפחתי. התורה מתחילה להופיע בבית. העיקר של התורה זה בבית. יכול להיות בית הכנסת, יכול להיות מערכת של בית משפט, אבל עיקר העיקרים זה בבית. זה לא כולם רואים את הקישור. חטא המרגלים, אז כולם אומרים, ובצדק רב, לא נכנסו לארץ ישראל, ומה עשו בארץ ישראל? אני מבקש לתת לכם הערה נוספת. מכיוון שנשים לא חטאו, וגברים כן חטאו, חטא המרגלים גרם ניפוץ של התא המשפחתי. ולכן הדור שנכנס לארץ ישראל, יש רק סבתות, אין סבים. כלומר, הם לא יכולים להיות דוגמה. הם לא יכולים להוות דוגמה. התא המשפחתי התפרק מסביב לחטא המרגלים. אבא לא משמעותי. אבא איבד ממקומו כי הוא חטא. הוא לא יכול להיות מקור להשראה. אמא כן, אבל אבא לא. אז אני מבקש להסביר שכנגד זה, עזרא מבין שהמענה הוא צריך להיות המעטפת המשפחתית. יותר עמוק. מכיוון שעזרא מבין שהבעיה הכי עמוקה זה נישואי תערובת, את צריך לגעת בתא המשפחתי, אבל בעדינות. מעגלים, מעגלים, מעגלים. לשקם מבפנים. ואוכלים שום בערב שבת בגלל הזרע. שוב, פריה ורביה, שוב התא המשפחתי. כן, גברתי? מכיוון שאין להם מכונת כביסה, סוגריים, אפשר לעשות כביסה ואיבוש ביום שישי, במיוחד בשבתות של קיץ, אז זה לוקח מלא זמן. אז אם אתה לא רוצה שיגיעו לחילול שבת, הם צריכים להיערך מבעוד מועד. לא שמעתי טוב? בגלל שלכאורה אמורים להגיע בשבת רגועים ונינוחים, ולא עם כל המשימות ביום שישי. הקדימו. עכשיו, עזרא הוא לא כזה נודניק. זה מחלה של דתיים שהם נודניקים. אבל עזרא הוא לא נודניק. אז הוא לא אומר, מתי מתחילים להתארגן לקראת שבת? לא, יש גבול לחדירה לפרטיות. אבל הכביסה, שזה משימה קשה, צריך להקל על בנות ישראל. לא שמעתי טוב? לא, היא שואלת האם היום, לא, היום יש מייבש. ושתהא אישה משכמת ואופה, ושתהא אישה חוגרת בסינה, ושתהא אישה חופפת וטובלת, ושיהיו רוכלים מחזירים בעיירות, ותיקן פבילה לבעלי קרי. כלומר, אני מבקש להסביר, שעזרא מבין שאם אבא חולה, לא נעים, לא נורא. אם החולה, אין בית. ולכן עזרא מבין שצריך לתת הדרכה מסודרת, מעוגנת, איך לנהל את התא המשפחתי בצורה נכונה. יותר עמוק. מי שמסביר את זה, זה הרב קוק בספר למהלך האידאות. בזמן בית המקדש הראשון, האור הכללי באומה, האור הכללי היה מאוד חזק. בזמן בית המקדש הראשון, כל עם ישראל היה בארץ ישראל, והיה גם מלכות, והיה גם נבואה, והיה גם בית המקדש. כלומר, סליחה שאני משתמש במושג כזה, האור המקיף הוא היה מאוד מאוד חזק ובולט. אז עכשיו מתעוררת שאלה עצומה. אם האור המקיף היה כל כך בולט ומשמעותי, אז איך החורבן התאפשר? תשובה, כי היחיד לא לקח אחריות על החיים שלו. וכל יחיד ויחיד נשען על הכלל. לנו זה לא יקרה, לנו זה לא יקרה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא סילק את האור המקיף. יצאנו לגלות, אין מלכות, אין נבואה, אין בית מקדש. אז מה נשאר? תשובה, שכל יחיד יתחיל לקחת אחריות על החיים שלו. שהוא לא יישען על הכלל, אלא שהוא יבנה את עצמו. ולכן, עזרא מבין שעם שיבת ציון, אנחנו מתחילים פרק חדש בתולדות עם ישראל. שאי אפשר להישען על הכלל, כי הכלל במבחן ערב חורבן בית המקדש הראשון לא עמד במשימה, אז עכשיו צריך לשקם כל יחיד ויחיד. ובזה אני מבקש להסביר שעזרא נתן מענה בשביל 2000 שנות גלות. כי בגלות מה שישאר זה יחידים. ברור שהמגמה הסופית של עזרא זה לשקם את האור המקיף, לחזור למלכות, לחזור לנבואה, לחזור לבית המקדש. אבל זה לא יהיה כל עוד שכל יחיד לא ייקח אחריות על עצמו. ונראה לי שהיום בתהליך הגאולה אנחנו חווים בדיוק את אותו תהליך. כי בשנים הראשונות על מלחמת ששת הימים, אור מקיף. כיבוש הארץ, מלחמות, מקימים מדינה, כולם ביחד. בעקבות המשבר של מלחמת יום הכיפורים, המסגרת הכללית לא עמדה במפרן, אז עכשיו כל יחיד עסוק בעצמו, ועכשיו כל יחיד לא רואה את עצמו בהכרח מחויב למסגרת הכללית, ואז יש מלא תופעות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. והתיקון הוא יבוא על ידי שכל יחיד ישקם את עצמו, כל משפחה ומשפחה תיקח אחריות על עצמה, ומתוך זה אנחנו נחזור לאור המקיף. כל שני וחמישי, כמעט כל יום שואלים אותי, אבל הרב מיכאל, מה לעשות? מה לעשה? מה לעשה? מה לעשה? תשובה, יש כל כך הרבה מה לעשות. לא, אבל תגיד לנו משהו, משהו. משהו אחד, סבבה, משהו אחד. תתחיל לקחת אחריות על החיים שלך. נראה לי שעד 120 יש לך עבודה. תיקח אחריות על עצמך. למה אתה רוצה לתקן את כל העולם? תתחיל מעצמך. קח אחריות על עצמך. קח אחריות בתוך המעגלים איפה שאתה נמצא. ואני מבטיח לכם שכשכל אחד יהיה עסוק בלקחת אחריות וכל מעגל ומעגל ומעגל ומעגל, אז ממילא האור מגרש את החושך. כי בדור של גאולה, הישועה לא תבוא מהראש. הישועה לא תבוא מההנהגה. הישועה תבוא מהאומה. עכשיו אני נותן לכם פירוש חדש על התקנות של עזרא. התקנות של עזרא, פירוש ראשון, זה מענה על מה שלא היה בזמן בית המקדש הראשון. פירוש שני, חייבים לתת הדרכות מדויקות לכל יחיד ויחיד. פירוש שלישי, מבין עזרא, שהוא לבדו לא יכול לחולל מהפכה רוחנית בתוך עם ישראל. הוא צריך את כל האומה. ולכן המהפכה צריכה להתחולל אצל כל יחיד ויחיד, אצל כל משפחה ומשפחה. כן, בבקשה. גם וגם, הכל הולך ביחד. המגמה של עזרא היא לשקם מחדש את החברה היהודית מבפנים. עם חיבור לכלל, אבל קודם כל שכל יחיד ייקח אחריות על עצמו. ולכן ההדרכות שהוא נותן הן הדרכות, כאילו הייתי אומר, מאוד חודרניות. כשאתה קורא את הגמרא ואתה לא מסביר אותה כמו שאני מסביר, נגיד את זה בצורה בוטה. אם יש לך בראש מבט פמיניסטי, סליחה אדוני, מה אתה חודר לי לחדר כביסה? מה זה צריך להיות? זה הגוף שלי, אני מתלבש איך שאני רוצה, זה הכביסה שלי, אני עושה מה שאני רוצה בבית, מה אתה מתערב לי? איזה חדרנות זה, מה אתה לא מתבייש? אנחנו לא הסברנו ככה את הגמרא. אנחנו הסברנו שהמגמה היא לשקם את עם ישראל מבפנים. ולשקם את עם ישראל מבפנים זה לאור הכישלונות שהיו בזמן בית המקדש הראשון. ומכיוון שבזמן בית המקדש הראשון האור המקיף היה מאוד גדול, אז האנשים התחשלו מלקחת החיות. הם נשענו על הכלל. אז הכלל נהרס, ועכשיו כל יחיד צריך לעשות עבודה. כן, גברתי. אני לא הבנתי, עם האמירה שעזרה מה? הוא לא היה מעשי, מה שאני אמרתי בהתחלה, מצוין. כל ההדרכות האלה הן הדרכות מעשיות רוחניות. אז אולי הניסוח שלי הוא לא היה מדויק. אבל עכשיו, בגלל ההערה שלך, אז אני משלים את התמונה. באותו זמן, פחות או יותר, שעזרא מגיע לארץ ישראל, נחמיה גם מגיע לארץ ישראל. וכשלומדים ספר נחמיה, במה הוא עסוק, נחמיה? הוא עסוק בבניין החומה, הוא עסוק בבניין העיר של ירושלים, והוא עסוק בלבנות מחדש את הצד החומרי של עם ישראל. כאילו, הייתי רוצה להגיד, עזרא מעין משיח בן דוד, נחמיה מעין משיח בן יוסף. ואז הם משלימים אחד את השני. את לא רואה בספר עזרא שעזרא עסוק בשאלה, אז מה יהיה עם החומה של העיר? לא שזה לא חשוב בעיניו, זה מאוד חשוב בעיניו, אבל זה לא המקום שלו, זה לא הכישורים שלו, זה לא הייעוד שלו. כן, כן, בבקשה.
ברור שכל אחד ואחד צריך לדאוג לעצמו, הצדקה מתחילה בבית, אצל כל אחד. אבל כדי לנהל את המדינה, יש גם צורך בכלל. עכשיו, איך ייראה הכלל לפי זה? מי ינהל את זה?
אז אני מודה לך מאוד על השאלה. עזרא פועל בשני מישורים. הוא עושה תקנות שהן אמורות לעצב את פני כל המדינה. הוא עוסק בכלל, אבל במקביל, באותו זמן, הוא נותן הדרכות מפורטות לכל תא ותא משפחתי. כי זה תקנות. זה תקנות. תקנות זאת אומרת, אני רוצה לעצב מחדש את כל פני המדינה של היהודים. כדי לא לחזור על הטעויות שהיו בזמן בית המקדש הראשון. סליחה, התעייפתי. ברוך אתה אדוני, אלוהים ומלך העולם, שהכל יהיה מדבר. עכשיו, לא סילמתי לפניכם פרק ט' של ספר עזרא. ואחרי שעסקנו בדמותו של עזרא ובפועלו הרוחני, אני רוצה כרגע לעסוק בפרק ט'. הסברתי לעת עתה שמכיוון שנישואי תערובת זו שאלה מאוד קשה, זו שאלה מאוד מאוד עדינה, אז עזרא דוחה את זה למועד שנראה לו שיש בכוחו של עם ישראל לטפל בזה. ההצלחה של המהפכה שהוא מבקש לחולל היא תלויה בעוד גורם שלא דיברנו עליו עד כה. האם המנהיג יהיה מסוגל לקחת אחריות אישית על מה שקורה, והאם הוא יהיה מסוגל לכאוב את הכאב של האומה. ולכן, אני מבקש להסביר שבפרק ט' אומרים לעזרא, אתה יודע, המצב לא טוב. יש הרבה נישואי תערובת. כל מה שאתה מנסה זה מצוין, זה מעולה, אבל זה, ההצלחה היא מוגבלת, כי יש נישואי תערובת. אז עזרא, קודם כל, מגיב באופן אישי. קורע את בגדיו, הוא צם, הוא מת... במיקרופון. הוא מגיב קודם כל במישור האישי. הוא כואב את הכאב, הוא צם, הוא מתפלל, הוא כואב את הכאב של האומה. כלומר, עזרא מבין שהוא חייב להיות מעורב רגשית בכל מה שקורה בעם ישראל. ואם הוא יהיה פקיד בכיר, אני נזהר מלשוני, רב ראשי, אבל הוא לא יהיה מעורב וכואב את הכאב של האזרחים, זה לא ילך. ולכן, כשאומרים לעזרא, יש נישואי תערובת, אז הוא לוקח אחריות אישית. אני רוצה להסביר את התנהגותו של עזרא על ידי מימרה בגמרא. כתוב בגמרא, כל מי שיש בו יראת שמיים, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז בדרך כלל מסבירים, אם יש לו יראת שמיים, אז יש לו השפעה על הסובבים אותו. אבל מורנו הרב ציודה, בספר אור לנתיבתי, נתן פירוש חדיש חדש ומחודש מהפרני. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים לו, ואולי אחר כך לאחרים. כלומר, כל מי שיש בו יראת שמיים, הדברים צריכים לפעול קודם כל ולפני הכל על עצמו, ורק אחר כך על האחרים. ולא ניתן לעשות מהפכה בחוץ אם אתה לא מחולל מהפכה בפנים. לכן עזרא בפרק ת' קודם כל לוקח אחריות אישית. זה לא הם שנשואים עם גויות, זה אני. הזכרתי מקודם רבי יונתן אייבשיץ, אמרו לו, יש יהודים שמתגלחים בתער, שכידוע זה איסור מן התורה. אז מה הייתה התגובה שלו? אז זה סימן שיש לי חצי זקן. זה סימן שיש לי חצי זקן. זאת אומרת, שאם יש חיסרון אצל האומה, אז אני חלק מן האומה. זה לא הם ואנחנו, אלא זה רק אנחנו. יש לי שטף דיבורי בראש, אני צריך להירגע. שואל בעל התניא בפרק למד ב', איך מתחנכים לאהבת ישראל? זו שאלה כבדה, במיוחד לפני תשעה באב. אומר בעל התניא, אתן לך סוד, תזכור אותו, זה יעזור לך. הגופות מחולקות. הגופות מחולקות פירושו, עוד יהודי, עוד יהודי, עוד יהודי, עוד יהודי, עוד יהודי, עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט. הגופות מחולקות, אבל בשורש הם אחד. בשורש הם אחד. זאת אומרת, זה לא הם ואנחנו, עצמנים, עצמנים, החרדים. זה אנחנו, אנחנו. אז עזרא לא אומר, זה הבעיה שלהם. הוא אפילו לא אומר, זה הבעיה שלנו. מה הוא אומר? זה בעיה שלי.
אני לא יכול להמשיך את החיים הרגילים כאילו לא קרה כלום. אז אמרו לי שיש נישואי תערובת, אז ברור שאני קורע, ברור שאני צם, ברור שאני מתפלל, ברור שאני לוקח אחריות אישית. ואני לא עסוק בשאלה, אז מה לעשות? השאלה מה לעשות זה שנב מאוחר יותר. מה שבעל התניא אומר, זה כתוב בירושלמי. יד ימין לעולם לא לוקחת סכין כדי לחתוך יד שמאל. נו, ברור, כי אנחנו גוף אחד. כלומר, כדי להתחנך לאהבת ישראל, אתה מתבקש להבין שכולנו ביחד מהווים איש אחד גדול. וכל אחד מאיתנו הוא איבר קטן. אל תראה את המפריד, תראה את המשותף. עכשיו אני אגיד לכם אותו דבר בשפה של החכמים. זו גמרא במסכת שבת. אם ראית דור שהתורה חביבה עליו, במקום להגיד דור, תגיד קבוצה, תגיד כיתה, תגיד שכונה, תגיד דור. אם ראית דור שהתורה חביבה עליו, אז מה הרבנים צריכים לעשות? אומרת הגמרא, פזר. מה זאת אומרת פזר? הם רוצים תורה? תן להם. מכיוון שהם רוצים, אז תחטט את הגרקיים ותיתן להם תורה. זה לא קשה להבין. לא צריך את החכמים בשביל זה. עכשיו צריך את החכמים. ואם ראית דור שהתורה לא חביבה עליו, אז קודם כל אני אגיד לכם מה לא כתוב בגמרא. אם ראית דור שהתורה לא חביבה עליו, אל תלמד אותו תורה. כי אם הוא לא רוצה, אתה מעצים את התסכול ואת ההתנגדות. נו, אז מה? אז אנחנו נשב בחיבוק ידיים ולא נעשה כלום? לא, חס ושלום. לכן אומרים החכמים, אם ראית דור שהתורה לא חביבה עליו, כנוס. כלומר, תתכנס בתוך עולמך ותנסה לאתר מה הם הגורמים. ואל תציע להם תורה כל עוד שאתה לא יודע להתמודד עם הקשיים ואתה לא נותן מענה. כלומר, תרגום הלכה למעשה, אם החמשוש כיתתת מורד ובהתבגרות, אז אל תיתן לו פליק, אלא תנסה להבין באיזה מקום הוא נמצא ומה מעיק לו ותשתדל לתת מענה. זה נקרא המשל של איינדיק, האם אתה מוכן לרדת מתחת השולחן? אז עזרא אומר, יש נישואי תערובת, צריך לרדת מתחת השולחן. אני אגיד לכם את זה אותו דבר, אני מסכם עוד מעט את השיעור. עזרא הוא כהן, כן, עזרא הוא כהן. מה אכפת לנו? אז אני אסביר לכם. לא, אסביר לכם זה קצת יוהרה. אני אציע לכם. אומרים לכהן, אדוני הכהן, החבר שלך, יהודי, ישראלי, הוא תמה מת. הוא נטמא. האם אתה מוכן להיות שותף לתהליך התארה? אז הכהן שעושה את עבודתו נאמנה, הוא יגיד, נו ודאי, בשביל זה אני כהן. עכשיו מבחן לכהנים. אבל תדע לך, באותו זמן, שאתה תתאר אותו, אתה תתאמע. עד כאן. טוב, אז אתה לא יכול להיות כהן. כלומר, האם אתה מוכן, לא, נגיד את זה ככה, העגלה של המשיח תקועה בבוץ. האם אתה מוכן לדחוף את העגלה שתקועה בבוץ? אבל אני אתלכלך. אז היא תישאר תקועה. אז אני מבקש להסביר לכם שכמו שעזרא ראה שהיישוב היהודי בארץ ישראל יש לו הרבה מאוד בעיות והוא דורש שהמנהיגים יהיו נכונים להיכנס לבוץ ולדחוף את העגלה, פרק ת' זה גולת הכותרת של ספר עזרא. לכן זה לא במקרה שזה כמעט הפרק האחרון של עזרא. זה גולת הכותרת.
האם המנהיג הרוחני מסוגל לקחת אחריות אישית על כל מה שקורה לאומה. חשוב לסיים בזמן, נשאר לי דקה. לא הסברתי שתי נקודות, אז אני אסביר אותם מהר. עזרא עלה בפרק ז' לארץ ישראל, וגם נחמיה עלה בפרק ז'. אז הסברתי לכם שזה בעקבות מגילת אסתר. עכשיו אני רוצה לתת לכם הערה נוספת. קורש, אחשוורוש, דריווש. בתקופה של עזרא, המלך בפרס שהוא בשלטון זה דריווש. וחז"ל אומרים שדריווש זה הבן של אסתר. אז הוא יהודי. נו, ברור, ברור, הוא יהודי. לכן דריווש הוא התיקון של אחשוורוש. כל מה שאחשוורוש עשה, דריווש עשה כל מה שביכולתו כדי לעזור. זאת אומרת, ועכשיו אני מגיע לסיום, כשנחמיה מגיע לארץ ישראל, הוא מגיע כעני תפרן, או שהוא מקבל רכוש וכסף מבית המלוכה? מי נותן לו? דריווש, הבן של אסתר. זאת אומרת שבתור תהליך הגאולה, יבוא שלב שהגויים לא רק שהם יציקו, הם יעזרו. מוכר קצת. לא רק שהם יעשו תהליכים של הקפאה, אלא הם יעבירו את השגרירות לירושלים. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. זאת אומרת, אני מבקש לסכם ולומר, שבתור תהליך הגאולה, אנחנו רואים לראשונה שהגויים עם דם יהודי בעורקים, מסוגלים לעזור ולתמוך. מי ייתן שמה שעזרא ונחמיה לא סיימו, אנחנו ביחד נשתדל לסיים עד הגאולה השלמה. תודה רבה. יא.